חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני מאיה זי וולף, בערב אני השוטרת הטובה. כי שני שליש מאזרחי ישראל מעדיפים לחיות בישראל, ואומרים שזה המקום בו הם רוצים לחיות, גם אם יש או יהיה להם דרכון זר. כך עולה ממדד הדמוקרטיה הישראלית לשנת 2024. אמנם מדובר בנתון מעט נמוך יותר מזה שהוצג ב-2019, אבל עדיין מדובר ברוב גדול של אזרחי ישראל, וזה כלל לא מובן מאליו לאור המלחמה, הכיתוב, יוקר המחיה, המתח הכללי בו אנו חיים, ושאר סעיפי המדד שמציגים תמונה פחות חיובית. כמחצית מהישראלים טוענים כי המתח החזק ביותר בחברה הישראלית הוא בין ימין לשמאל. גם בשמאל וגם בימין, אגב, חוששים לעתיד הדמוקרטיה בישראל, כל מחנה מסיבותיו. הפרחים לצהל, שזוכה לאמון הגבוה ביותר, 77% מהישראלים. ומפה המספרים צוללים, כ-40% נותנים אמון בבית המשפט העליון, 38% נותנים אמון בנשיא, רק 37 נותנים אמון במשטרה, 37% כמובן, לצד ירידה בתחושת המוגנות האישית. הממשלה זוכה ל-25% אמון, הכנסת ל-16% בלבד, ובתחתית נמצאות המפלגות עם כ-10%. רוב גדול של כ-80% מהישראלים מסכים שאפשר תמיד לסמוך על ישראלים אחרים בעת צרה, אבל על המדינה רק כרבע חושבים שאפשר לסמוך. אז אם למרות כל זה, שני שליש מהישראלים עדיין מצהירים שזה המקום שהם רוצים לחיות בו, יש סיבה לאופטימיות. נקווה שבסקר הבא נוכל לוותר על הלמרות, ושפשוט יהיה טוב לחיות פה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. יש יהודי בשם רוגל אלפר, והוא מבקר הטלוויזיה של הארץ. והוא כתב היום, באירלנד אומרים את האמת, שבישראל מסרבים לשמוע. אולי נעבור לשם. ועל רקע החלטת הממשלה לא לפרסם בארץ, הוא מעלה אפשרות נוספת. אולי אפשר לארגן שממשלת אירלנד דווקא כן תפרסם בעיתון הארץ. אירלנד, אל תשכחי אותנו. אנחנו עבדייך הנאמנים, צוות עיתון הארץ ומנויו. חשים זה זמן שאת מייצגת את דעותינו טוב מממשלתנו. על הכרתך במדינה פלסטינית ברחנו. על הצטרפותך לתביעה בהג נגד ישראל על רצח עם. אנחנו אומרים רצח עם, זה קצת מוגזם, אבל אין עוררין שצהל הרג הרבה יותר מדי אזרחים בלתי מעורבים בעזה, וחירב, כך במקור, יותר מדי מבנים, ואף התעלל באוכלוסייה וביצע בפשעי מלחמה. אלפר גם ממשיך ומפליג בתיאור חששותיו שתכף יחרימו לו את ספרי ג'יימס ג'ויס, וסגירת השגרירות מבשרת את סגירת חופש הביטוי בישראל. והוא שוקל לבקש מקלט מדיני באנגליה. אני לא הייתי מטריח אתכם בדבריו של האיש הזה, לולי שיקף מיעוט קטן בשמאל הישראלי שהפך אנטי-ציוני, וסיפק לנו נייר לקמוס נוח ושימושי לזיהוי המיעוט הזה. מי שאומר שאם הממשלה בישראל אינה טובה בעיניו ולכן הוא שוקל לרדת מהארץ, הוא פוסט-ציוני. אם הוא גם תומך באנטישמים ובשונאי ישראל ובאויביה, הוא אנטי-ציוני. יש המון שונאים ואויבים בחוץ, עוד כמה שירדו מכאן לא יפריעו לאיש. אז כל מי שרוצה לרדת מהארץ מטעמים פוליטיים, אם לא יקבל מקלט באירלנד כי הם באמת אנטישמים, על יאוש, בטוח ימצאו גם מקום שבו יעריכו את מלחמתם במדינת ישראל.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם מאיה זי וולף ואריה אלדד.
ערב טוב, מאיה.
ערב טוב, אריה. טוב, יצא שאיכשהו מתחברים השוטרים שלנו, הנתונים.
כן, אלה שרוצים להישאר בארץ ואלה שלא.
אלה שלא, כן. הופתעת מנתון כזה ששני שליש מרוצים מהחיים שלהם פה בארץ ורוצים להישאר פה?
שמי, זה נתון עקבי גם בכל מיני מדדים בחוץ. מדד האושר.
מדד האושר.
ישראל מקום שני בעולם במדד האושר. על מה אתם שמחים? תגידו לי. על מה אתם שמחים? כי אני חושב שרק מעט באמת מאושרים מעצם העובדה שיש לעם היהודי מדינה משלו. זה עבר אחרי שעתיים שלוש. בכל זאת, לאנשים, אחרי כל הקשיים והמלחמות והצרות והכל, טוב להם פה, טוב להם כי הם מרגישים בבית, ואני חושב שזה העניין.
זה נכון.
הרגשת הבית, אני עם בני העם שלי, לא מוקף כל הזמן באנשים ששונאים אותי. יש לי קהילה הקהילה תומכת, וזה חשוב.
נכון, והייתי, חזרתי מלונדון וגיליתי ששם הייאוש לא נעשה יותר נוח. בסוף, כמו שאתה אומר, אין כמו בבית, אין כמו לחזור לישראל, למקום ש... אפשר להגיד הרבה דברים על המדינה שלנו, אבל בסוף זאת המדינה שלנו. ויש רק אחת כזאת.
ראית בדרך את נתניהו באיזשהו מקום? איפה הוא נמצא? מסתובב?
השמועה מספרת שהוא בדרך לקהיר, אבל הוא לא נמצא בקהיר כרגע, למרות שתוך כדי הדיווח, דיסה כל כך קצרה, הוא כבר היה אמור להגיע. אז אני לא יודעת להגיד לך. אולי במהלך החדשות אנחנו נגלה.
אז עסקי בחרמון, הייתה הודעה. נו, בסדר.
חמש בערב, עם מאיה זי וולף ואריאל דד.
והאורחים והמפיקים, אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי על השידור סתיו קורנס. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאריאל כהנה, הכתב המדיני של ישראל היום.
שלום וברכה אריה ומאיה.
שלום, אז אולי אתה יכול לגלות לנו איפה נתניהו היום? הוא היה בחרמון, הוא בדרך לקהיר, איזה אקלים, מה הוא צריך להירוז? זה בגדים שונים לגמרי.
זה נכון. תראי, בוא נאמר ככה, מה שאני יכולים לומר בוודאות, זה שהוא היה היום בחרמון, זאת הודעה רשמית שהוציאה הלשכה שלו, והלשכה שלו אומרת גם שהוא לא היה בקהיר היום. עכשיו, אני מודה שזה לא כל כך יפה שאת יודעת, עיתונאי, מדבר פה משחק משמעות, העניין הוא שיש מקורות עקשנים שטוענים שהוא פגש היום את סיסי, את נשיא מצרים. אני מודה שמבחינת הזאת זה נשמע לי קצת מורכב להיות...
אולי גם סיסי היה בחרמון, מה?
זהו, זה... זה פחות סביר, אריה. לא, סליחה שאני אומר, אבל לצערי, היום רוסר משמועת יביאו אותם, אנשים כתבו לי בשיא הרצינות, שנתניהו הלך למסוק, כי שם הגיעו עצמותיו של אלי כהן. שזה כאילו, אתה מבין, השמועה מתחברת לשמועה, זה כאילו, זה איך אומרים, פייק ניוז אקספוננציאלי, אתה מבין, זה לא להאמין לאיזה מחוזות הדברים מגיעים. אז אם נחזור להיות רציניים, שוב, אני מודה שיש דיווחים עקשניים, אפילו רויטרס הוציאו שהוא היה בקהיר היום, בקהיר הוא לא היה, אבל הוא כן פגש את סיסי באיזה מקום אחר, אני לא יודע. לא נשמע סביר לאור הלוז, קשה לי להאמין שהוא הספיק לעשות גם את זה וגם את זה, אבל בקיצור, אם נחזור לשורה התחתונה והוודאית, נתניהו ביקר היום במה שנקרא החרמון הסורי, שארי אלדד, אני משוכנע, יודע שז'בוטינסקי קרא לאזור הזה...
כתר החרמון, בטח.
כתר החרמון, עסקנו בזה בהרחבה בשבוע שעבר.
אמת?
אשריכם, יפה. אני למדתי את זה רק אתמול מאבשלום קור, כן.
כן, ודאי.
אז אתמול כשראו את אבשלום קור מספר את זה, אני ידע, ארי ואני, כמו כבר דיברנו על זה לפני שבוע, הקדמנו באמת את, גם את הדוקטור.
כל הכבוד.
עכשיו, כן. באמת מה קורה עם המגעים לעסקת חטופים? כי הרחש בחש בסוף מתכנס לדברים האלה.
נכון, זהו, וזה באמת אני חושב אריה הדבר אולי באמת הכי הכי חשוב. אז ככה, קודם כל, שוב, אני לפחות כל מה שאני אומר, אני כל הזמן מנסה לחשוב על המשפחות ובני המשפחות ששומעים אותנו, ולומר את הדברים בשיא הזהירות. אז זה נראה לי כל מי שאני מדבר איתו ושמע אותו, שבאמת הפעם זה קרוב מאוד וזה אמיתי מאוד, ואני אישית חושב שזה יקרה. אני, לאורך כל החודשים האחרונים, והרגע אני דיברתי אצלך ועם בן, ואני אמרתי, אני חשבתי שזה לא יקרה, ואני מאמין שהפעם זה כן יקרה. אני חושב שיש התגמשות של שני הצדדים, אגב, גם בעיקר של חמאס, אבל גם שלנו, ונשמע לי שזה כן יקרה, וזה יסוכם אפילו בתוך כמה ימים. עדיין יש סימני שאלה גדולים בדבר הכי הכי חשוב, כמה חטופים חמאס יביא, כמה הוא אומר שהוא יביא, כמה בפועל הוא יביא, כמה הוא מסוגל להביא. אני חושב שלמיטב ידיעתי, נכון, שנייה שאנחנו מדברים, אין על זה תשובות ברורות בארץ, וזה החלק הכי הכי מתסכל של ההסכם המתהווה הזה. אבל זה כן נראה שהם מצליחים למצוא, בסוף מצליחים למצוא בכל מיני ניסוחים, redeployment, כלומר הערות מחדש באזור נצרים ופילדלפי, וכל מיני מילים כאלה שבאפשרותן אפשר לגשר על הפערים וכנראה כן להגיע להסכמות.
האם אפשר להגיע להסכמות גם בממשלתו של נתניהו לגבי עסקה? גם שם אפשר לגשר על הפערים?
אני חושב שלא תהיה בעיה פוליטית בכלל, כלומר, בן גביר די בטוח יצביע נגד, הוא מתנגד עקרונית לשחרור מחבלים, אבל הוא אין לו רוב כמובן. גם שרי הציונות הדתית, מה, שווה לשים לב למה שאומרת נגיד אורית סטרוק, כן, שלא נחשבת כן, בסקאלה הפוליטית שלנו, היא לא בדיוק מרכז, כן? Mm-hmm. והיא אומרת שהיא תתמוך בעסקה שתאפשר את המשך המלחמה. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה בדיוק ייאמר בנוסח של ההסכם, אבל אם יהיה אפשר להמשיך ליישם, להשיג את מטרות המלחמה, אז יכול להיות שנראה אפילו את סטרוק וסמוטריץ' שמצביעים בעד. בכל מקרה, אני לא ספרתי אצבעות, אבל ברור לי שנתניהו יהיה רוב עם שרי הליכוד ודרב או כמו שס, אני מאמין שהעסקה הזאת תעבור.
טוב. אריאל כהנה, כתב המדיני של ישראל היום, תודה רבה.
תודה לכם, להתראות.
שלום לרמי איגר, לשעבר ראש חטיבת שבועים ונעדרים במוסד, שלום לך.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אתה, אם דיברנו, אריאל אמר בעבר שהוא העריך שלא תהיה עסקה בחודשים הקודמים. גם אתה בקיץ אמרת שלדעתך אז לא תהיה עסקה, אבל מאז השתנו הרבה דברים, כולל החיסול של סינואר.
לא שניתי דעתי מאז הקיץ.
אתה עדיין מאמין שלא תהיה עסקה?
טוב, בואו נפרוס לכמה שניות את המצב. מבחינתו של חמאס, בימים האחרונים יש הודעות ימינה ושמאלה, אבל עדיין יש הודעות שאומרות, אנחנו מוכנים לאיזושהי עסקה, ובלבד שבסופו של דבר, בסוף הדרך, החמאס נשאר בשלטון, החמאס ממשיך להיות ריבון בעזה. עסקה ראשונה, עסקה שנייה, ובסוף אנחנו כאן. ומבחינה זאת, החמאס לא התגמש ולא במילימטר אחד לאורך השנה האחרונה או יותר, והעובדה שטראמפ מאיים עליו, אני לא חושב שממש משפיע על חמאס. הגיהנום האמריקאי המובטח הוא הרבה יותר קל מהגיהנום הישראלי הקיים. ואז נשאלת השאלה, לאיפה אנחנו הולכים?
לא, אבל עדיין מדברים על זה שקודם הם גם הוסיפו בהדגשה את התביעה שלהם להצהרה על הפסקת לחימה ונסיגה מהרצועה, וזה כאילו התשתש או נעלם.
לעניות דעתי לפחות, זה לא התשתש ולא נעלם. זה נעלם באיזושהי קונסטרוקציה אחרת, ואני אסביר אותה. חמאס כבר הרבה חודשים, לא לאחרונה, מדבר יחד עם הרשות הפלסטינית בסין ובמקומות אחרים ובקהיר, על הקמת ועדת קישוט שתנהל את עזה, שלמעשה מאחורי הוועדת קישוט הזאת יישב חמאס עצמו, וזה יהיה מעין חיזבליזציה של עזה. כמו שחיזבאללה שלט בלבנון אחרי ממשלת לבנון, כך חמאס ישלוט בעתיד מאחורי ועדת הקישוט הזאת, שהם קוראים לה ועדה להצלה הלאומית, ויהיו בשותפים טכנוקרטיים מכל מיני סוגים, כך חמאס ישלוט בעתיד, ובסופו של דבר נקבל את חמאס, אותה גברת בשינוי אדרת. והשאלה הכי גדולה, האם מדינת ישראל תסכים לקונסטרוקציה הזאת, והיא תסכים לזה אולי בגלל הלחץ האמריקאי שבא מכיוון טראמפ. ואם תשימו לב, כשמדובר על העסקה הזאת, מדובר קודם כל על חמישה אמריקאים. חמישה אמריקאים ועוד חטופים אחרים, ולעניין הזה לפחות באפי יש ריח רע, אבל לשם, על זה מדובר. אני חושב, אריה, אבל הדבר הכי חשוב שאתם צריכים לשאול את עצמכם, וגם את המאזינים, זה באמת באמת מהו המחיר. אף אחד מאיתנו לא יודע מה המחיר. כולם מדברים על עסקה עם מחירים כבדים, אבל אף אחד לא מציג לציבור בישראל מהו באמת המחיר, מהו המחיר שאנחנו יכולים לחיות איתו.
אתה מדבר על מחיר בשחרור מחבלים.
בשחרור מחבלים ובהמשך קיומו של חמאס בעזה. האם נוכל לחיות עם ברגותי ביהודה ושומרון? האם נוכל לחיות עם רוצח מלון פארק ביהודה ושומרון? האם נוכל לחיות עם רוצחו של זאבי? ועוד סדרה ארוכה של ארכי-טרוריסטים, שהמשמעות של שחרורם הוא לא זה שנוציא אותם לחופש, אלא מה הם יעשו ליתר הציבור הפלסטיני תומך החמאס ביהודה שומרון וירדן.
ולטעמך, אם הם בטורקיה או באיראן, יש הבדל משמעותי?
אין הבדל משמעותי, כפי שראינו בעסקת שליט. בסופו של דבר, הנמר לא מחליף את חבובותיו, כבר זה כתוב מזמן, ואנחנו בסופו של דבר מוצאים את עצמנו, נותנים, אוקיי, בגלל שמצבנו, אנחנו כולנו רוצים את החטופים בבית, אנחנו בזה שאנחנו עושים את השחרור הזה, אנחנו לא יודעים מה הוא כרגע, כי אם למשל העסקה היא שחרור כמה אסירות מכלן לבית תרצה, אז אני בעד מאוד, אבל השאלה היא, מהו המחיר? מדינת ישראל צריכה לספר לאזרחיה, לך ולי ולכולנו, מהו המחיר?
ואז מה, להעמיד את זה למשאל עם?
לא, שנדע. שנדע, אנחנו שומעים היום, את העם בציון בצדק, רוצה את החטופים שלו הביתה. משתתף בטרגדיות הנוראיות האלה של משפחות החטופים למיניהם. כולנו שם עם ליבנו. אבל השאלה היא, מה יהיה בהמשך על המחיר שכרגע נתניהו מוכן או לא מוכן לשים על השולחן? ואתם שואלים אותי, אני מתפלא שאף ערוץ תקשורת, ואני דרך אגב הצעתי את זה בערוץ 12, תעשו את התוכנית הזאת, אף ערוץ תקשורת לא עושה איזושהי תוכנית, איזשהו תחקיר על מהו המחיר ומה השפעותיו. שנהיה מוכנים לזה לפחות.
אני לא חושבת שיודעים.
כי האג'נדה של הערוצים האלה היא, אנחנו בעד עסקה כמעט בכל מחיר. אז למה לקלקל?
טוב, אריה, אתה כבר נתת את התשובה אולי לשאלה, אבל כעיתונאים טובים, וגם אתם, מישהו צריך להציג לציבור בישראל על מה מדובר.
אני לא חושבת שעדיין יודעים, רמי, אני לא חושבת שזה...
בן גביר אומר, אלף סינוארים, זה מה שהוא אומר.
כן, יודעים, יודעים מה המשמעות של ברגותי ביהודה ושומרון. יודעים מה המשמעות. תעלו לשידור שני חוקרי שבת למיניהם, ותשמעו מה המשמעות של זה. מה המשמעות של זה על תושבי בת חפר? עכשיו, כולנו רוצים שהחטופים יחזרו הביתה, ויכול להיות שהפתרון קיים וקיים פתרון, אני כבר הצעתי אותו, אני חושב שגם בתוכנית שלכם, הפתרון קיים בשינוי השלטון היום ברצועת עזה, היום חמאס שולט. כדי להחליף אותו, צריך להחליף אותו לא בוועדת תרבות, אלא בשלטון אחר, שאיתו אפשר לעשות את העסקה, ושכאשר הוא שולט, והאזרחים בעזה שומעים שנתניהו מציע 5 מיליון דולר וחסימות, אז מישהו יקום, כי כרגע אף אחד לא קם.
כי חמאס שולט, הם מפחדים, חוששים לחיים.
חוששים, בגלל השלטון.
מעניין אותי, בגלל, כמי שעוסק באמת סקרבות בתחום השבועים והנעדרים, הזמן לא משחק לטובתנו, לא רק לגבי השבועים החטופים החיים, אלא באופן כללי, ככל שעובר יותר זמן, כך יהיה קשה יותר להתחקות אחריהם, לא?
כן, זה נכון. אבל עוד פעם, אם היית יושבת אל מול המחיר, אז אולי היית חושבת אחרת, ואולי לא. אבל כדאי שאת ואני וכולנו נשב אל מול המחיר. תראו, עסקאות של שבועים ונעדרים שנעשו בהיסטוריה של מדינת ישראל, עלו למדינת ישראל המון.
אלפי הרוגים, מעסקת ג'יבריל שהביאה את האינטיפאדה, ודאי.
נכון, וגם הביאה את אחמד יאסין. עסקת ג'יבריל יצרה את החמאס. עסקת משעל. דרבנה את הקמת החמאס. ובסוף הגענו לעסקת שליט שהביאה לנו באופן ישיר את השביעי לאוקטובר ולא רק את השביעי לאוקטובר. אז יכול להיות שאנחנו מוכנים לספוג את זה, כי חטופינו חשובים לנו, מאוד חשובים לנו.
אבל זו צריכה להיות הסכמה מודעת.
מודעת, ואנחנו צריכים לדעת בפני מה אנחנו עומדים.
רמי איגרא, לשעבר ראש חטיבת השבועים והנעדרים במוסד, תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה.
תודה. אבי אשכנזי.
ואנחנו נגיד שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך.
אהלן, ערב טוב.
שוב הותרו לפרסום שני שמות מקריסת מבנה בדרום הרצועה, באזור רפיח. מה היה שם?
כן, בעצם אתמול ממש בשעה כזאת כוח של גדוד הנדסה, שהיה תחת צקח הנחל, יצא לפעילות של סריקה של מבנה בשכונת שבוע, מבנה שניזוק, אתה יודע, גם מהפיצוצים של המנהרות, וגם כנראה שתנועת רקם וכיוצא בזה, רקם זה כלי משוריין, והמבנה כנראה לא היה בדיוק יציב במיוחד, כשהלוחמים נכנסים פנימה, המבנה הזה קורס עליהם, לא בגלל שהופעל איזה מטען או שירו לעבר המבנה, אלא פשוט קרס על הכוח, לצערנו הרב, 4 נפגעו, כתוצאה מהקריסה לקח קרוב תיממה עד היום בשעות הצהריים עד שחילצו את הנפגעים מתוך המבנה. לצערנו 2 נהרגו ממש בשלבים הראשונים של הקריסה, ושניים אחרים נפצעו באורח בינוני ופונו במסוקים לבתי החולים במרכז הארץ. בצער ממשיכים לתחקר את האירוע הזה, אבל אירוע שתשמע, בסוף, מבינים שיש פה איזשהו בעיה, מצד אחד אתה רוצה להיכנס נימה כדי לראות, אם אתה תמצא איזשהו ממצא שיוביל אותך לחטופים, או הבנה של איפה מסתתרים מחבלים, ולהמשיך את הקרבות, ומצד שני אתה אומר, עד כמה אני יכול להסתכן את הלוחמים, כשהם מכניסים לנו אותם מבינים שחלקם הם מוקדים, וחלקם פשוט לא יציבים, ויכולים לעבוד בכל רגע נתון, יכולים לקרוס על האנשים.
ושם נהרגו רב סרן במילואים מושיקו מקסים רוזנוולד, בן 35, ורב סמל במילואים אלכסנדר נוסוב, בן 26, שניהם ממכבים רעות.
כן. בנושא אחר, שב"כ ומשטרת ישראל עצרו תושב ירושלים שתכנן לבצע פיגוע עבור האיראנים. האיראנים כל הזמן ממשיכים לנסות לגייס ישראלים לבצע עבורם משימות, פיגועים וכו'. לזרוע כאוס.
האיראנים בעצם פועלים בכמה חזיתות ובכמה זירות, ואנחנו רואים עכשיו את הזירה שהולכת וגוברת, אנחנו ככה שבק חושף אותה על פנינו, שהזירה של לגייס ערבים ישראלים וישראלים עצמם יהודים למשימות של ריגול ומשימות של תקיפה. זה מתחיל בפיתויים קטנים ופשוטים של בוא תצייר גרפיטי ובוא תפגע ברכבים כאלה ואחרים בשכונים, אם זה לסרוף אותם או לגרום להם נזק, ולאט לאט ככה זה עולה במדרג של הדרישות לבצע משימות, אם זה צילום של מתקנים צבאיים ומתקנים אזרחים אסטרטגיים, ועד אפילו הצעות שבחלק מהמקרים זה גם לפגוע באנשים אם זה בדרג הצבאי הביטחוני ואם זה בדרג הפוליטי המדיני של ישראל, וטוב שהשב"כ על זה ומצליח למנוע את זה. הבעיה והדבר שצריך להטריד אותנו, מה השבק לא יודע, ואלו עד אנשים שמסתובבים בקרבנו, הם סוג של גייס חמישי שמסים לפגוע במדינת ישראל ובאזרחי ישראל, בחסות האיראני, בחסות בצע כסף שהאיראני מציעים להם. אגב, כל ההפעלה שלהם זה נטו כסף, כלומר מציעים להם סכומי כסף שמבחינת המופעלים, סכומי כסף גדולים, שזה יפתה אותם לפגוע במדינה שלהם.
ובאמת ראינו התערבות איראנית גם ברשתות החברתיות, גם בניסיון לפלג, לכתב, הם ידם בכל.
חד וחלק, וגם, וזה, זה, זה, בנוסף לאותם פעילויות קלאסיות שמנסים לעשות, אם זה להגביר את הלחץ על ישראל דרך מחבלים באיוש, במיוחד בגזרה של צפון השומרון, ג'נין והביקה, וגם שאתמול ראינו, למשל תחותים שממשיכים לשגר טילים וכתבן בישראל, כדי ללחוץ את ישראל עד כמה שניתן מבחינת האיראנים בריאה שלהם.
עכשיו, תגיד, מה חיפש נתניהו בחרמון היום? דברים שרואים משם לא רואים מכאן?
קודם כל, אני יכול להגיד לך שהרבה שלג אין בחרמון עכשיו, גם לא בחרמון הסורי. אז אני לא יודע אם הוא הלך לעשות שם עסקי, אז זה לא בדיוק המוצלח. אבל אני חושב שנתניהו הצליח ככה לתקוע טוב לתקשורת הישראלית, ועשה מהם חוכא ואטלולא, עשה מאיתנו לפחות. ותראה מה קרה פה במהלך השעות האחרונות ביום האחרון, כמה גל של שמועות וכמה סיפורי מייסס שודרו פה, ולצערנו הרב, אם זה שנתניהו כבר בקהיר, בדרך לקהיר, ואם זה כבר הולך לחתום על הסכם, ובסוף בסופו של דבר הוא עלה לחרמון,
והביא את העצמות של אלי כהן,
שהביאו את העצמות של אלי כהן ומה שאתה לא רוצה ורוצה. זה באמת צריך לעשות חשבון נפש כולנו הכתבים על הסיפור.
אבל מה זה אומר? הלא הוא לא נתן להם הוראות איך להכין את עצמם לחורף.
הוא היה שם הרמטכ"ל.
שם נופלות החלטות האם להתקדם למרגלות החרמון, להרחיב את גזרת השליטה שלנו צפונה ומזרחה.
אני חייב להיות, סליחה על הביטוי, קצת נבזי אפילו. קודם כל זה טוב לנתניהו, במקום לשבת באולם הדיונים בבית המשפט השלום בתל אביב, המחוזי בתל אביב, וללמד על עצמו סניגוריה, אז מה טוב לעמוד על רכס החרמון עם מעיל ככה של גנרלים, עם משקפת, להשקיף על הצד הסורי, וקודם כל להציג את עצמו כסוג של מנצח. הנה, הגענו לפסגת החרמון בהוראה שלי, בהנחיה שלי של הדרג המדיני, צהל כבש בלי שום כדור אחד שנורא את פסגת החרמון, ויש פה סוג של הצלחה, וזה שפור מבחינתו. וזה תמיד טוב להצטלם בצורה כזאת. במיוחד שהוא מוקף בגנרלים ואנשי צבא.
אני מסכים איתך שזה טוב פוליטית, השאלה אם זה רק זה.
אם רק זה, אני לא יודע. אני, תראה, בסוף, כדי לקבל החלטות ודיונים, אני חושב שנתניהו מכיר את רכס החרמון כלוחם בסיירת מטכ"ל. אני מניח, על פי פרסומים זרים בעבר, סיירת מטכ"ל הייתה מבקרת שם לעיתים תכופות, במיוחד בתקופת החורף, שהחרמון הסורי היה בחלקו נטוש, והסורים לא החזיקו את העמדות עד כדי כך. ואני מניח שהוא מכיר את האזור, את הטופוגרפיה ואת את השטח, הוא מכיר אותו היטב. גם רונן בר שהיה בסרט מטכ"ל, גם הוא מכיר את זה היטב. אז אני לא יודע להגיד לך עד כמה זה היה חיוני למעט את התמונות האלה וההבנה של מה עושים שם למעלה. אבל בסדר, זה גם הצליח, גם, אתה יודע, ליצור איזה חרשת שמועות בישראל ולהציג את התקשורת הישראלית במערומיה. ולא בכלל את התקשורת העולמית, כאילו איפה נמצא ראש הממשלה של מדינת ישראל במשך שעות ארוכות שאף אחד לא ידע איפה הוא.
טוב.
טוב.
אבי, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם, ערב נעים.
ערב נעים. אריה, אנחנו נצא קצת ממה שקורה פה אצלנו במדינה, למחוזות אחרים, לא מאוד רחוקים, אבל לרגע נצא פה מישראל. מצרף אלינו אלון ליאל, שלום לך.
שלום רב.
לשעבר מנכ״ל משרד החוץ, שגריר ישראל בטורקיה. מה קורה עכשיו בטורקיה בין הטורקים לקורדים? אהבתי מהנשימה שלקחת מזה שזה סיפור מסובך.
כן, אבל מבחינת מה שקורה בין סוריה וטורקיה, העניין הקורדי הוא הפחות חשוב כרגע, אבל אם את רוצה להתחיל איתו, נתחיל איתו. טורקיה רואה בקורדים של צפון סוריה ארגון טרור לכל דבר, שמשתף פעולה עם הפקק שמוכר כארגון טרור לא רק על ידי טורקיה, גם על ידי ארצות הברית ומדינות אחרות, והמגמה הטורקית היא קודם כל לחבר בין האזורים שטורקיה שולטת בהם בצפון סוריה, כי אין ביניהם חיבור, יש כמה ערים שהקורדים שולטים בהם בתוך השטח כאילו הטורקי, ולדחוף אותם כמה שיותר צפונה ומזרחה, כדי שיבואו גורם פחות חשוב בהתארגנות החדשה של סוריה. בלי ספק יש מלחמה מתמשכת הרבה 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 שנים, עוד מלפני ארדואן, בין טורקיה ובין הקורדים, והיא נמשכת.
והקורדים עצמם קוראים...
התמונה ההיסטורית הגדולה יותר זה שבאמת האימפריה העותומנית שלטה פעם באזור הזה, סייקס פיקו בעקבות מפלת טורקיה יחד עם המעצמות במלחמת העולם הראשונה לקחו את זה מהם, החלום הטורקי הוא לחזור.
כן, יש מין מפלגה ימנית בתוך טורקיה שעדיין מדברת על זה בגלוי, לא המפלגה של ארדואן. את ארדואן מחשיבים מין נאו-אוטמניסט כזה, אבל הייתי אומר שהרבה הרבה פחות מפריע להם הריכוז הקורדי בצפון עיראק, שהוא מוגדר כאוטונומיה, מאשר הריכוז הקורדי בסוריה, שבו הם רואים גורם תוסס ועוין, ובו הם נאבקים כרגע. אני מאמין שהם יצליחו לדחוק אותו טיפה יותר לפינה הצפון-מזרחית, ותהיה שם איזושהי הסכמה בין הצדדים, אז זה יירגע, כי הסיפור הגדול הוא דמשק, הוא בין טורקיה וסוריה, לא בין טורקיה והקורדים.
אז קח אותנו באמת לסיפור הגדול.
בסיפור הגדול, מה שקורה כרגע, כפי שכולם יודעים, נוצר בסוריה וקום. מרגע שאיראן ורוסיה עזבו, ומרגע שלמעשה, כמעט אפשר להגיד, השמדנו את הצבא הסורי, אין שם למורדים שום אפשרות להבטיח את ביטחונם של אזרחי סוריה. וכמו כל משטר שעולה וצריך לעשות דליברי, גם בתחומים הכלכליים ובכל תחומי החיים, כולל הביטחון, המורדים יצטרכו להזמין צבא זר פנימה כדי שיגן עליהם, וכנראה שזאת תהיה טורקיה. טורקיה כבר אמרה שהיא תהיה מוכנה אם יזמינו אותה להיכנס צבאית וגם לבנות את הצבא הסורי, ואני חושב שזה יגיע בימים הקרובים.
יכול להיות
אתה מעריך שהיא לא תנסה להישאר בנתחים מסוריה שתתפורר? אם כאזור השפעה, אם באמצעות מיליציות, אם ממש באמצעות כוחות טורקיים שישארו שם?
קודם כל, היא שם. בצפון סוריה כבר כמה שנים יש אזורים בשליטה טורקית מובהקת, אזורים גדולים שטורקיה שולטת בהם. אלו מה שקרה בימים האחרונים של אסד, זה שטורקיה הציעה לדבר איתו על הסדר עם המורדים, והוא אמר להם, יש לכם שטח כבוש בתור הטריטוריה שלי, קודם תצאו. אמר לו ארדואן, אנחנו לא נצא, ואתה טיפול, והוא נפל. זאת אומרת, לטורקיה כבר יש טריטוריות בתוך סוריה, שאגב כבר הפסיקו, אני לא שומע אפילו קולות בזירה הבינלאומית, שהם צריכים לצאת משם, כמו שאני כבר לא שומע קולות עלינו ועל הגולן. אז קודם כל יש לו שם טריטוריה, הוא ירחיב אותה, כי הוא מדיח את הקורדים מכל מיני אזורים שם. אבל השליטה היא מעבר לזה, השאלה היא מעבר לזה, האם תהיה שליטה ביטחונית טורקית בסוריה? ואני חושב שזה מתקרב לזה, אלא אם העולם יתנדב.
זהו, נאטו יפריע, הוא חבר בנאטו, נאטו תרסן אותו?
אני מאמין שזה יהיה תוך תאום עם נאטו, וגם תוך תאום עם האיחוד האירופי. היום נשיאת האיחוד האירופי הייתה באנקרה, ואמרה לארדואן שהיא מבינה את הדאגות הטורקיות בסוריה, ושהדברים יהיו מתואמים עם האיחוד האירופי, ואפילו נתנה לו עוד ביליון דולר לפליטים שעדיין אצלו. זאת אומרת שהוא לפחות יעשה מין פוזה של תאום גם עם נאטו, גם עם האיחוד האירופי, ואני חושב שכל העולם ישמח אם הטורקים ייקחו את זה על עצמם, ולא ישאירו את זה לאום או לאמריקאים.
אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בהתנגשות עם טורקיה בקונסטלציה הנוכחית?
כן, אני חושב שפה כשמגיעים לישראל, זאת שאלת המפתח, כי אנחנו 50% מהעניין. יש פה שני צבאות שיכולים לשחק משחק בשנים הקרובות על הטריטוריה הזו, זה הצבא שלנו והצבא הטורקי. ועכשיו השאלה איך אנחנו נתייחס להגדלת המעורבות הטורקית בסוריה, אם עם כל חטיבת טנקים שנכנסת אנחנו נתחיל לעשות מחאות, ולא יודע אם יותר מזה אפילו איזה מהלכים צבאיים, או שנקבל את זה כמין גזירת גורל, תוך ניסיון אפילו לתאם עם הטורקים. אין לי מושג איך ישראל תנהג, כי אם מדובר במה שמכונה במשרד החוץ קווים אדומים, אלו טורקיה כבר עברה את כל הקווים האדומים, עברה את האירים מזמן, היא הצטרפה לתביעה הדרום אפריקאית, והיא קוראת לנו ג'נוסייד כל הזמן. השאלה היא, ממשלת ישראל, נוכח המצב המאוד מיוחד הזה, תוכל בכלל להגיע לתיאום עם טורקיה בדברים האלה, כשלמשל עם האירים היא החליטה לא לדבר בכלל. אז אין לי מושג איך היא נגעו, אבל באמת אנחנו 50% מהעסק. אם אנחנו נחליט שאנחנו בולעים כמה צפרדעים, שזה בסגנון ההתנהגות של ארדואן, והרבה יותר מזה, כי יש לו אנשי חמאס שם בטריטוריה שלו, שבולעים כמה צפרדעים, וזה חשוב שלא תהיה הידרדרות נוספת ונדבר איתו, זה דבר אחד. ואם נגיד, ארדואן הוא, אין שוב שירות שנדבר איתו, הוא אנטישמי, הוא שונא ישראל, מה שיש לו קבלות כמובן, אז ההתנהגות תהיה אחרת, ויש איזשהו סיכוי אפילו שאנחנו נגיע לאיזשהם עימותים עם הצבא הטורקי.
נו, אלון, התחלנו את השיחה בזה שאמרתי שאני לוקחת את אריה לרגע לצרות של אחרים, למחוזות אחרים, ובסוף סיימנו פה.
לצרות שלנו. אלון ליאל, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה. יש כל מיני ידיעות, אריה, על תקיפה בעיר הנמל על חודיידה בתימן. אולי לשם כנף ציון עשה בסוף את הדרך.
אולי הפציץ באופן אישי. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לשר עמיחי אליהו, שר המורשת מטעם עוצמה יהודית, שלום לך.
שלום אריה, ובצרות טובות, מטעם היום ליד הבית שעושה לראות את המרכז העתיקות שהולכים להקים שם.
ואיתנו גם מאיה. אבל השאלה שאני מבקש לשאול היא על העסקה המתרקמת לכאורה. לשחרור חטופים תמורת השר בן גביר אמר 1,000 סינוארים. אני מבין שעוצמה יהודית לא תוכל לתמוך בעסקה כזאת. השאלה היא גם תישאר בממשלה אחר כך, אם עסקה כזאת תתרקם, כי האחריות תהיה משותפת.
הרי אני אומר לך, כמו שאמר ראש הממשלה, וכמו שאמר שר הביטחון, אף אחד לא יודע את הפרטים של העסקה. וכל דיבור על זה בתקשורת, וכל מסע ומתן, שאנחנו כאילו מנהלים עם עצמנו, אנחנו מחלישים את עצמנו. כל ההצלחה של המסע ומתן הזה, היא מהיכולת שלנו לייצר לחץ על החמאס. ולכן, כשאנחנו עושים את הטעות הבסיסית, ואנחנו מנהלים את זה, אנחנו מחלישים, מחלישים את היכולת שלנו.
אני ציטטתי את בן גביר שאמר אנחנו משחררים אלף, אנחנו עולים משחרר אלף סינוארים.
אנחנו לא משחרר אלף סינואר. לא, אז אני אומר, אנחנו לא משחרר אלף סינואר. אני לא יודע מה הפרטים של המסע ומתן. אני חושב שמי שיודע לא מדבר, מי שמדבר לא יודע. וזה כלל בתוך הדברים האלה, ואני מקווה שזה הכלל. אלא אם כן יש כל מיני הדלפות מטופשות של אנשים חסרי אחריות מתוך הדבר של המסע ומתן. אבל הכלל הוא שבדברים רציניים כאלה, אי אפשר לעשות מזה בדיחה ולדון בזה, לצורך שם אותם בתקשורת.
ולא נכון לסרטט קווים אדומים מראש מבחינתך, זה לא מקובל עליי.
אבל זה בדיוק הפוך, אנחנו אמרנו בכל מחיר, זה בכל מחיר. אפילו לקנות נכס, אני לא בא לבעל דירה, ואני אומר לו, אני אקנה את הדירה בכל מחיר. אנחנו נורמלים, אנחנו השתגענו, אנחנו צריכים לחזק להם את ה... מוטיבציה לפגוע, להחזיק אותם אצלנו.
לא, ברור, אנחנו גם לא משווים חלילה בין נכס לבין חיי אדם, אבל אני מבינה את נקודתך. כן, אני מבינה את נקודתך, אבל אתה לא חושב שבשלב מסוים צריך יהיה לחשוף את תנאי העסקה אשר תהיה גם לעם?
כמה פעמים אנחנו
חשופים
לדיונים האלה במשך השנה האחרונה?
הרבה מדי.
הרבה מדי, אז בשביל מה אנחנו עושים את זה?
לא, אבל אני אומרת, לכשתהיה עסקה, לא לדבר באוויר, כשתהיה עסקה.
הגישה היא גישת טראמפ, הגישה היא גישת בן גביר. אנחנו נשבור לכם את העצמות, כי אתם רצחתם אותנו, את הילדים שלנו, את הנשים שלנו, זהו, זה הגישה. מה יהיה אחרי זה בסוף, לאן נגיע? למה אני צריך להתפרק מנכסי בתקשורת? למה אני צריך לסרטט קווים? למה אני צריך להיכנס למשא ומתן שאני אומר להם מראש פעמים? איזה מין עבודה שאנחנו עובדים, על מי אנחנו עובדים? על עצמנו. תסתכלו, ברוך השם, בזכות הניצחונות, בזכות זה שכרגע שברנו את החיזבאללה, לא לגמרי, אבל הגענו בהם מכה קשה. ואסד, ברוך השם, שייך להיסטוריה לא בצד הטוב, ואיראן חלשה, ואנחנו נמצאים במקום הזה. והיום לחמאס אין גב, והם אפילו מדברים היום על עסקה אחת. אז למה אנחנו צריכים לבוא עכשיו ולעשות בשבילהם את העבודה? מול מי אנחנו מנהלים את המסע ומתן הזה?
אתם הצבעתם אתמול נגד התקציב, ושמעתי ציטוטים, ציוצים מכיוונו של השר סמוטריץ' שאומר, עוצמה יהודית נכשלה בתפקידי הביצועים, השר בן גביר נכשל, ולכן הם מחפשים תירוץ לעזוב את הממשלה. על זה אתם באמת מחפשים לעזוב את הממשלה כדי להצביע נגד התקציב, או שיש סיבה אחרת?
בוא נתייחס לזה בלי להתייחס לשר סמוטריץ', אין שום עניין להיכנס לירי בתוך הנגמש. אני אגיד לך את זה בצורה פסוקה. אנחנו נמצאים באתגר מאוד גדול. האתגר הזה עלול להביא אותנו עוד שבועיים, ואולי פחות, אחד של שרים. יש פה מדיניות של חוץ המשפטית, שמרגישה שהם אדוני הארץ, ולכן הם יכולים לבוא ולהעמיד אנשים לדין, כמו שסיפר עכשיו וינדר, וינדר סיפר בריאיון, שתפרו איתיק, גם אם לא היה בזה שום דבר, ושברו אותו. זה לא יאומן, שבמקום לקחת את מערכת המשפט, שתהיה המערכת הישרה ביותר, הנקייה ביותר, סוחטים פה אנשים, הורגים פה אנשים, עשו את זה ליעקב נאמן, עשו את זה לאריאל שרון, את זה העיד על היצן הזה.
הורגים פה אנשים?
לוחצים פה אנשים. לוחצים, סליחה, אני צרוד. לוחצים. עכשיו שמעתם אותי?
כן, כן. אבל מה בין זה לבין התקציב?
זה קשור מאוד, אנחנו לא יכולים. זה לא יעזור לך אם יהיה לך 2 מיליארד שקלים או 10 מיליארד שקלים, אם בסופו של דבר מי שמנהל את המדיניות, זה אותם אנשים שלוחצים וסוחטים את זה.
טוב, זה נשמע טיפה תירוץ דחוק, אבל זה צעד פוליטי לגיטימי, רק שאתם לוקחים בחשבון שיכול להיות שהצעד הזה מאפשר לנתניהו פוליטי תקין לגמרי לסלק אתכם מהממשלה, ועדיין יש לו רוב?
כן, בהחלט, אנחנו באים ואומרים, יש איזו מורכבות, אנחנו כל הזמן מבטיחים ולא מקיימים, אנחנו כל הזמן נמצאים באיזושהי סיטואציה שאנחנו לא מעזים לעשות את השינויים האלה. אתם גם אתה, אריה, דיברתי איתי כמה פעמים, אנחנו מדברים, הכל דיבורים, אנחנו לא בתוכנית רדיו, אנחנו נבחרנו כדי לשנות.
כלומר, על העניין של פיתוריה של היועצת המשפטית לממשלה, שווה לפרק ממשלה?
נכון, שווה לדחוף את הממשלה, כפי שעשינו בהרבה מאוד מקרים אחרים, כדי שתבצע את מה שהבטיחה לבוחרים. זה מה שאנחנו עושים מתוך דאגה לממשלה. מתוך דאגה לזה שנוכל לבצע ולא נהיה תלויים, ולא נתכנס לחדרי חקירות, ולא המקורבים שלנו כזו לחדרי החקירות, רק כדי להלך עלינו אימים. הדברים האלה לא יכולים להיות. אני לא רוצה לראות שופטת בית המשפט העליון מבקרת את מחבלי נוחבה. אני לא רוצה לראות, הנה, אתמול פורסם, אני לא יודע אם זה אמיתי, אבל פורסם שרוצים להעמיד לדין, אותי ועוד מספר חברי כנסת שנכנסנו לשדה תימן, שכולם יודעים שהסרטון הזה היה מפוברק.
אבל רגע, אבל אני עוצרת אותך לרגע, שר אליה, אם אנחנו לא יודעים אם זה אמיתי, אז בוא לא נהדהד את זה. אולי.
אני קיבלתי.
שאלה לי אליך נוספת, אתה הופתעת מהעובדה שבן גביר לא פותר על ידי נתניהו, אחרי שהצביע נגד?
לא.
למה, מה שונה ממקרה עבר?
אני חושב שבן גביר לא עושה פה
משחקים,
אלא מבטא פה מצוקה אמיתית, מדרישה אמיתית. ואני חושב שבסוף בסוף נתניהו מעריס את זה, וגם אם זה יוצר כעס ותסכול בתוך הקואליציה, יש פה באמת מצוקה. מצוקה שכולנו מתמודדים איתה, וכולנו עומדים היום מול סיטואציה לא בריאה של מערכת, שבעיניי מתנהגת בבריונות ובחוסר דמוקרטיה, המנק לכולנו מחלות בגלגלים במקרה הטוב, ולא פעם לעשות דברים שהם רחוקים מאוד מהתפיסה המוסרית של...
ולהערכתך נתניהו איתכם בעניין הזה? הוא שם? הוא רוצה בפיתוריה של בערב מיירה?
לא שאלתי אותו, אני לא רוצה לחצו לפינו, תפרו לו להתערב בזה. שואל אותי אם אני חושב שזה ראוי, כל מי שמעט מעמיק, תראו, דיבר ראש שב"כ לשעבר, יורם כהן, הוא סיפר, שבחירים בתוך מערכת הביטחון, זה נכון שהוא עבר את זה בביקורת על ראש הממשלה, אבל הוא סיפר שבחירים במערכת הביטחון מגליפים דברים כדי לטרפד תוכניות שעליהם מראה ראש הממשלה. יש אומרים שאפילו הדליפו את המבטא של הביפרים. עכשיו, היחיד שאמור לקבל החלטה בנושאים האלה, כמו בתקיפה באיראן, זה ראש הממשלה. כשאתה בתור פקיד, בכיר ככל שתהיה, פועל נגד ראש הממשלה, אתה לא מבין מהי דמוקרטיה. כשאתה ראש שבק, פועל כנגד ראש הממשלה, אתה לא מבין מהי דמוקרטיה. אתה הולך ומסכן את ביטחון מדינת ישראל, וזה מצחיק, אולי פחות מצחיק, זה עצוב שבמקביל חוקרים ומנסים להעמיד לדין, ומשווים בכלא שני אנשים שהעבירו מסמכים לראש הממשלה. הפרדוקסים האלה צועקים לשמיים, ואנחנו צריכים לתקן אותם.
שר עמיחי אליהו, שש פעמים ביום כוסות תה חם עם לימון, ולא לצאת החוצה.
ולא לצעוק עד השמיים. ורפואה שלמה.
תודה רבה. רפואה שלמה.
תודה רבה, ונאמר תודה גם לאורחים ולמפיקים, אסף נבו ושר פלסנר, חייל השידור סתיו קורנס, עורכי הדיגיטל ירון זאבי, אחיה כהן ואיתי ניקסון, אחרינו ספורט עם קופמן פרימו. אריה, תודה רבה, אנחנו ניפגש פה גם מחר.
ועד אז נדע מה קורה בין מלחודדה, אני מבין מפציצים שם.
זה נכון.
אני יודע מי, אבל על פי מקורות זרים נופלות שם פצצות, להתראות מחר.